מבואה לפני המלך אמר עם הספר, בואו נישוב מחשבתו הרעה, שעכשיו היהודים על ראשו. נאמרו אמתנו ז"ל, שיטה פלשנינה ואלמה, אחד חרוב, שהוא מבחינת מנוחה שאין בו עליות וירידות. כי כל ימות עולם הזה שיטה פלשנין, הן מבחינת ירידות ועליות. הן בנשמות, הן בגופות. שכמה פעמים היו ישראל בשלווה ואחר כך ירדו וכו'. והנה ירידה צורך עלייה. ועלייה זו בכללה נחלקת לשתיים שהם ארבע. דיינו שתיים לנפשות שהם גן עדן התחתון והעליון. ושתיים לגופות שהם ימות המשיח מתחיית המתים. אז זה מה שאחרי כל ימות עולם הזה, אחרי כל העליות והירידות, נגיע גם לעניינים של גן עדן תחתון וגן עדן עליון. וגם לעניינים של ימות המשיח ותחיית המתים. מלעליות הללו נאמר ילכו מחיל לחיל, שיש כמה מיני מדרגות שונות בעליית הנפשות, וכמה מיני יכלות, בית הנשים ובית הנשים שני, גן עדן תחתון וגן עדן עליון. זו כבר פה הקדמה היא כאילו כללית, אבל כבר יש פה יזרמז מתוך מגילת אסתר, שנכון שכל הנשים שהיו צריכים להתייצב לפני המלך אחשוורוש, אז היו בתחילה בית הנשים, ושם הם היו בתמרוקים, שישה חודשים. ואחרי זה הלכו, אחרי פעם אחת, מהמלך הלכו לבית הנשים השני, ולא תבוא עוד אל המלך, אם חפץ והמלך הנקרא בשם. ויש לומר שעם כל הפחיתות של ה... מופע הזה כשמדובר על מלך בשר ודם, אבל מלך בשר ודם מנסה להתגדר בכתרו ותפארתו כביכול של מלכי המלכים, שכביכול רק הזכות אפילו להיות אצלו פעם אחת ואולי בסוף גם להיות מלכה. שוב, באמת קשה גם לדמיין איך זה היה בתודעה שהיו נמצאים בה אז, אבל מן הסתם זה לא מופיע רק דרך פשוטה איך בוחרים על קו, אבל זה כאילו מין חיקוי שכשהוא יורד לרמה האנושית הוא באמת בא עם כל העליבות שלו, אבל של עוצמה של מלכות, של גדלות של מלכות, וכמה כולם שם מנסות לזכות להגיע לראות. וממילא גם המדרגות שם, בית הנשים הראשון, זה כאילו בחינה אחת, ואחרי שרואים פעם אחת מהמלך, אז זה כבר יותר גבוה. אז כל הדברים האלה יכולים לרמוז בעליונים, עם מה שאמרנו שאני אומר לך בשר ודם, יכול להיות שזו הופעה מאוד עלובה ומנובלת, כן? אבל בכן, זה איזשהו תשקיף של מציאות של מלכות, כמו ש... שצריכה להיות, כמו שיש למעלה. אז בית הנשים הראשון זה גן עדן תחתון, אחרי זה מפגש, נהר דינור, לפי זה נהר דינור הוא אומנם כביכול מקום של איסורים או זיכוך, אבל הטבילה בנהר דינור מאפשרת לעלות לגן עדן עליון. ויש נהר דינור המפסיק בין עליות, כי בעלייה... מעליות הנשמה מבחינה זו לבחינה ומדרגה אחרת למעלה ממנה, תובלת בנהר דינו. שוב בחינת המבטל ומשכח מעלתו הראשונה, נחשיבה כלא או כעין, כדי שתהיה בבחינת ביטול והתקהלות בעלייה אחרת של למעלה ממנה. אז נהר דינו הוא משכח את כל הרשמים שהיו מקודם, כדי אפשר יהיה לעלות. כל זה מדויק פה. זה לא מבטל במובן ה... ממש עצם המציאות, אין את החשיבות, זה מבטל. להחשיב כלא. ואז זה מאפשר לנשמה להיפתח למדרגה חדשה. זה ממש מזכיר את הרבי זירה, שעולה לארץ ישראל, והתענה כדי לשכוח את תלמוד בבלי. אז גם כן, סתם לא שכח. סתם בטח יש שמועות ממנו ודברי תורה שהוא שמע בבל. אבל כאילו את היחזות בחשיבות של זה, זהו ביטל. זה שיהיה פתוח לבית מדרש של רבי יוחנן של ארץ ישראל. כמו שכתוב, רגע נשאיר, אפשר נשאיר של ברסלב, אז אם אנחנו נראה פעמים אחרי שהיה מגלה תורה, כמו שרב נתן אומר, היה מגלה תורה גדולה ונפלאה, אחרי זה אומר שהוא לא יודע כלום, שבאמת לא יודע. אז יכול להיות שהלא יודע הזה, זה קצת כמו הביטול הזה, הוא באמת שכח לחשיבות, החיוניות שהייתה בתורה הקודמת, שם הוא כאילו מורק. אם אלה יש צימאון לתורה חדשה. כמו שכתוב, הוא בזה הנערה באה אל המלך, ובזה הוא העמוד שבין עולם לעולם, שבו ועל ידו נחיות הנשמות להיות מבחינת ביטול, כי זה השאר להשם. וכן על דרך זה בעליות הגופות למות המשך, תחיית המתים, שמתעלים משלב לשלב. נכון, ברמח"ל משמע שזה שהגן עדן זה הדרך לתחיית המתים. שעולם הנשמות הוא דווקא לא השלב הסופי, אחר כך מגיעים לתחיית המתים. ברמב"ם כידוע אומר הפוך דווקא, שעולם הנשמות זה אז, זה התכלית. באמת לא כתוב מפורש מה היחסים בין שניהם, עוד פה במאמר הזה. אבל וחד חרו, הוא אלף השביעי, שבו תכלית השלמות של כל העליות, עד שאין עוד עלייה למעלה ממנו של סוף וקץ, לכל המדרגות והעליות שאפשר להיות לפי מדרג בתכונת השמיטה ההיא, שיט אלפי שנין וחד חרוב, ומכל שמיטה ושמיטה לפי מה שהיא, כך היא עליית אלף השביעי שבה, שתכלית השלימות של כל העליות, ונקרא בחינת מנוחה, שהיא בחינת עלייה שהיא למעלה ממנה עוד עלייה, וזהו בחד חרוב שהיא בחינת מנוחה. עכשיו גם פה מה שכתוב בחד חרוב זה לא חורבן ממשי כפשוטו, זה חורבן של כל המדרגות הקודמות כי מגיעים לאיזשהו סי אחרי ככלות הכל לבדו עם נוח נורא. הרב אומר בעולת ראייה ככלות גם כן, לא מנשון כיליון ואפסות במובן החיצוני, אלא מנשון קלטה נפשי, הכל יכלה הקדוש ברוך הוא. אז זה אב אחד חרוב. והנה כתוב, לכו חזו מפעלות אלוקים אשר שם שמות בארץ, למור אבותינו זל, תקרא שמות אל השמות. והעניין, כי הנה בחינת שמות, הוא עניין חד חרוב, לשון שממה. דהיינו, בחינת מנוחה, סוף ותכלית כל העליות. ואף על פי כן כל זה רק בחינת שמות. שאין זה אלא בחינת שמו. מנת מלכותו יתברך, כמאמר יחיד חי עולמים, מלך. כלומר שהוא יחיד ומיוחד לבדו, כמו קודם שנברא עולם שאינו בגדר על מן כלל, ומה שהוא חי עולמים, הנה החיות המתפשט בעולמות אינו מבחינת מלך, ומלכותך מלכות כל עולמים, כתיב. שכל העליות וכל העולמות זאת רואה מעלות בכל שמיטה ושמיטה וכמה שמיטים ויובלות, כל שמיטה זה 7,000 שנה, יש כמה שמיטים, אז זה כמה מחזורים של 7,000, אז יש יובל, אז יובל זה 50,000 שנים, כן, ויש כמה יובלות. הן רק בחינת מלכותו התברך, שמתענגים עניינים מזיב השכינה ובעונג זה יש כמה מדרגות ועליות, מדרו המעלות, וכל זה הוא רק התפשטות זיו כבוד מלכותו, אבל בו התברך בכבודו ובעצמו הולד מחשבה, תפיסה בכלל. והנה, זה מתי נותן להקדמה שיש את העולם הזה, להביא למות המשיח, תחיית המתים, גן עדן, ויש את השיא שזה אלף השביעי, אבל גם השיא הזה של אלף השביעי, שכל המדרגות לפני כן בטלות לעומתו, שזה שמות בארץ, זה רק זיו. ויותר מזה יש את כבודו בעצמו. הנה בחינת עונג זה בכללו, בחינת למחר לקבל שכרה, וביום לעשותם. וביום לעשותם, בחינת השפצות הרצון. שהרצון לחוצניות עונג כנודע בחוש שכל דבר שיש בו תענוג, לזה נוטה הרצון. דיינו התפשטות רצונו וחכמתו התברה בתאר מצוות דאורייתא ושיבת דרבנן, שהם טרח עמודי האור הנמשכים מעונג העליון. אז פה הוא אומר שהרצון הוא חיצוניות העונג. כי אם יש דבר שהוא מענג, אז אדם רוצה אותו. אז כאילו העונג זה הסיבה, הרצון זה המסובב. אז פה העונג, נגיד, זה שיש נחת רוח כביכול לקדוש ברוך הוא לפניו, אם עושים את המצוות. ולכן יש רצון. רצון שלו, ואנחנו רוצים גם כן. משתדלים לעשות רצוננו כרצונו. לפעות בשלב הזה, נשאר שאתה תראה עוד, עוד, עוד צד. מה שכאילו, עוד כמו בענייני העולם, במשל, שאם יש משהו שהוא נעים, שהוא מענג, שהוא מענה, אז אדם רוצה אותו. ממשיך ואומר, לכל מצוות צריכות כוונת הלב, שהוא נקודת פנימיות הרצון שבלב דווקא בו התברך, הידי מצוותיו, כמאמר שקיצנו מצוותיו. והנה, כמו שיש בעונג גילוי אחר גילוי התרום המעלות, שהזכיר מקודם, ככה ברצון נקודה פנימית הלב ומקרד הליבה נקרא בשם כנסת ישראל, כמו שכתוב במקום אחר, שגם כן גילוי אחר גילוי עד שיהיה גילוי הרצון, הנמשך למטה בנפש בעומק הדילים ובבחינת מאוד מאוד, התרום המעלות. אז כמו שיש עונג שלם, יש רצון שלם. מה זה? להיות בבחינת מילי בשמיים, ועמך לא חפשתי בארץ, קנה שיריעו לבבי. אז רצון גמור שלא לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו הוא דורש, מה זה לא חפצתי בארץ? ובארץ הוא בחינת שמות בארץ, שלא יחפה את זה בתערובות עם ממך, רק אליו לבדו התברך, קלטה לבבי נפשי ולבבי. וזהו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. שכל חיי עולם הבא שמלא אותו עדין קט בבחינת עונג עליון, תנג באבא יבינות מזיבה שכינה, שהוא בחינת מלך בלבד, מבחינת שמות בארץ, כן? כל חיי עולם הבא זה כולל אחת חרוף. אבל תשובה ומעשים טובים, שעיקר התשובה היא בנקודת פנימיות הלב, ממוקד לליבה, מפנימיות הלב, היא מנובשת במעשים טובים, שמתארג מצוות דאורייתא ושיבה דרבנן, שאין על גילוי הרצון העליון ברוך הוא, הוא העולה למעלה למעלה מבחינת העונג. כי העונג הבא לנשמות הוא ידי התלבשות בהשגת הנשמה, שתהיה נשמה מתענגת לפי השגתה. אבל הרצון הוא למעלה מההשגה, שבחינת גולגלת דחף ועל מוחה. זה במקום אחר הפסוק השטחה על עטרת בעלה. אז אנחנו רואים שפה זה מתהפך. מקודם אמרנו שהעונג הוא הפנימיות והרצון זה החיצוניות. שהוא אומר שהרצון הוא למעלה מהעונג. כי העונג הוא מורגש, הוא בהשגה. הרצון הוא למעלה מההשגה. אני נראה לי שבאמת גם במשל הפשוט אפשר לראות שהרצון הוא סיבה והעונג הוא המסובב. כאילו מצד אחד אפשר להגיד למה אדם רוצה משהו כי הוא מענג אותו, אפשר להגיד גם הפוך, למה אדם מתענג ממשהו כי הוא רוצה אותו. כאילו ודאי באיכות אנחנו מכירים את זה, נכון? למשל נורא צמא ללמוד תורה, אז הוא גם מאוד ישמח בלימוד. או אם אדם יש לו צמאון גדול לשתות, נפש שבעה, תבוס נפש רעבה, כל מה טוב. אם יש רצון מאוד, נגיד בקיץ לפעמים, כשמרגישים יובש שרוצים לשתות, אז שתייה זה הדבר הכי טעים שיש. למרות שכאילו מים לא, אין בהם איזה טעם מיוחד. וזה שרוצים, איזה צריכים, אז השמחה בזה והענאה בזה יותר, יותר גדולים. אז אפשר להגיד שהרצון הוא הסיבה, והעונג הוא המסורה. אז אפילו יותר עמוק, כי באמת הרצון הוא קשור לזה משהו יותר בסיסי. אפילו בטבע זה איזשהו צורך טבעי, שהוא ודאי קדם לחוויה שיש בשתייה. הפך, החוויה של השתייה היא איזשהו סימן ומשהו שמשרת את המערכת כדי באמת לקחת את מה שצריך. אבל הרצון הוא השורש. אז ככה יש כאילו רצונות עצמיים, רצונות פשוטים. יש הביטוי מפורסם לעולם, אחר כך כל השאר זה כבר נסתר, שבתחילה עלה ברצונו הפשוט לברוא עולם. זה ביטוי, רצונו הפשוט. כאילו זה לא רצון בגלל משהו, אלא הוא ברא, התגלה, הופיע רצון. אחרי שיש רצון, אז יצמח השם מעשה. אז כדי שכביכול נחת רוח שהרצון מתמלא. אבל הרצון הוא, הוא הסיבה של הכל. אז האפשרות שלנו גם כן לרצות לעשות את המצוות, זה לא רק הסתעפות מהעונג שיש בעולם הבא מהמצוות, אלא אדרבה, הרצון לקיים מצוות קשור לרצון העצמי להיות קשור לקדוש ברוך הוא. מתוך זה יש גם את העונג. ככה נראה כאן. וזהו. זה אולי מה שאגב במשפט אומר פה, הוא משתן במקום אחר הפסוק, אשת חיל עטרת בעלה, כי נכון? שהאישה בהתחלה היא כביכול מושפעת, ואחר כך היא מקיפה מעל. אז הרצון בהתחלה הוא כאילו רק מושפע מהעונג, אחר כך הוא למעלה מזה. וזהו. ובבואה לפני המלך, היא עליית כנסת ישראל לפני בחינת מלך. ולמעלה ממנו, בהתעלות הרצון דווקא בדברך בכבודו ובעצמו, למעלה מעלה בבחינת שמו ומלכותו, ואזי אמר עם הספר ישום מחשבתו. אז נתן פירוש מה זה בבואה לפני המלך. בבואה לפני המלך, לפני מעל המדרגה של המלך, לפני המדרגה של המלך. כי המלך הרי אומר שזה הזיב. זה רק מה שמתגלה, מה שנתפס אצלנו. אפילו האלף השביעי, אחת חרוף, שמות בארץ. שיא השיאים. זה עדיין לא כמו שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אז להיות במדרגה של רצון שלם של התשובה ומעשים טובים שבעולם הזה, זה לפני המלך. עכשיו הולך ומבאר מה זה אמר עם הספר. משום מה חשבתו הרעה. ובאור העניין. כי הנה כל עבודת האדם בעולם הזה הוא לברר הטוב מהרע. ויש ברור אחר ברור את רום המעלות. והברור על ידי חוכמה, כוח מעש מבחינת הביטוי לבטא ויקלל עד ברך. מול לפני המלך מבחינת מלך מבחינת העולם. נשון ילם והסתר פנים. להיות כמה צמצומים רבים ועצומים. שיהיה בחינת עם לשון היומות דברים זרים ונפרדים. כי המלך בלא עם. ובחינת חוכמה וכוח מה. עלינו לעלות מעל מדי פירוטה לקשר ולייחד אליי התברך ובחינת ביטוי אליו לבדו. אז חוכמה זה הכוח להשיג את המה. להשיג את המהות של הדברים. וזה גם לדעת לברר בין טוב לרע. וזה כל עבודת העולם הזה, לברר. כי הוא אומר שזה לפני המלך, כי המלך קשור לגילוי בעולם המצומצם. וחוכמה זה לקשר את הדברים לשורש. אז זה לא ייפול לבדם עליו, כמו הביטוי שלא יהיה לנו הנקשה בינו, שאנחנו באמת הרבה צריכים לברר. כל הזמן מזדמנים ומפנים דברים חדשים, מורבבים, גם לכל אדם ואדם, וצריך לברר. שזה הרבה פעמים הרבה ומכביד, ולמה כל זה? אבל זה העבודה, כל הזמן לברר. שאלו שככה גם דרך הרשמיות, שבאכילה ושתייה. כל הזמן אדם לוקח משהו שהוא גם יש בו פסולת, והוא מברר אותו ואוכל, מברר אותו ואוכל. כנראה זו שאלה טובה, אם היה אכילה רק אוכל, לפחות איך שאנחנו בנויים כעת, לפחות שזה היינו מפסידים משהו, כי התהליך הזה הוא מאוד מפתח את האדם. אם לא צריך ללעוז, אם לא צריך לצאת טוב, אלף השיניים והמאיים, משתעממים, אבל יכול להיות שזה גופה מעוררת הגוף, זה גופה מעורר כוחות של חיים. התהליך עצמו הוא חי, מחיי. אז גם ברוחניות, צורך לברר. יכול לקחת את זה גם בלימוד תורה. שלא התחנכנו רק לקבל מסקנות אלא לברר. כשלומדים איזה משפט, או בגמרא, ופוסקים, אז אתה מנסה להבין מהו. הרבה פעמים יש את ההבנה הפשוטה, ואחר כך מבינים שזה לא לגמרי פשוט, מה שחשבת ברגע הראשון. אתה הולך מזכך את ההבנה, מקלף הבנות שטחיות, ומחדד הבנות עמוקות. כל הזמן מבררים. וכאילו זה עיקר הטעם של הלימוד, לא אומרים, טוב, בוא נדע כבר לנקודה. אז זה מה שעושים. זה ענייננו, זה עבודתנו. מניעה ברור במחשבה. כמו שנראה בחוש בגשמיות, שכאשר יפול אדם איזה עניין, הוא חושב ומערר בו, ואת הטוב יקבל ונקלט במחור מחשבתו, להיות גומר כך בדעתו, שיקום הדבר ויהיה כך בפועל ממש, ואת הרע הוא עוד אוכל החוץ, מבחינת מחשבה הוא נקרא ספר, מבחינת צירופי אותיות. אז שוב מסל. אדם יש לו איזו סוגיה מה לעשות, וזו עולים לפניו כל מיני תוכניות, כל מיני מחשבות, לאט לאט הוא מסנן, מברר, מוריד הרבה דברים שנראה, מה שמכונה פה רע כמובן זה באופן לפי המשל, זה באופן סובייקטיבי, כן? מה שרע בשבילו, הוא דוחה לחוץ, ומה שטוב לו הוא באמת לוקח, וזה מה שהוא בסוף עושה. אז זה מה שהמחשבה שלו נושא כל הזמן, נושא בירורים. אז ככה זה גם בגשמיות. אז המחשבה אומר זה ספר. מה לדרוש את הפסוק? אמר עם הספר. נאמר כי בספר יש אותיות. גם המחשבה עובדת עם אותיות. נכון? רובנו חושבים עם מילים. גם כשאנחנו לא מדברים. לפעמים אדם חושב עם תמונות. אבל דווקא מחשבה יותר אסוציאטיבית, יותר משוחררת, אז יהיה לפעמים עם תמונות. אבל אדם חושב, אם יכול להיות שהוא מתכנן, שהוא מתלבט, אז חושב במילים. כסף יום לחשוב בלי מילים. אז יש שם האותיות. אז זה ספר. והנה ביתרות הדלתת הבבואה לפני המלך, מבחינת חוכמה, ומבחינת ברור, ובבואה לפני המלך, שעולים לפני המלך, ונקשרים מידת החוכמה שמקשרת את כל הנפרדים לשורש, אזי תרות הדלילה להיות אמר עם הספר שיהיה ברור בחינת חוכמה המחשבה העליונה, בחינת ספר, צירופי האתיות, שידחה הרע לחוץ, ופסולת, בשיגים שלוחי הדין והכתרוג המעקבים, ומונים את האדם עבודת השם, מבית ומבחוץ, מגשמיות ורוחניות, מיישום מחשבתו הרעה על ראשו. על ידי הבירורים, אז המחשבה הרעה נדחית החוצה, ומה שטוב נכנס פנימה. בדוגמה של אסתר, מאמן, אמן נדחף, אחר ואסתר נכנסים לבית המלך. אז לפני שאדם עושה את העבודה שהוא למטה, שהוא דבק ביפה שעה אחת, שזה לפני המלך, דבק בחוכמה שהוזכר פה, שזה גם לפני המלך, אז זוכים לאמר עם הספר, שבמחשבה העליונה יהיה בירורים שעל פיהם ידחה הרע ויתקבל הטוב, יתפתלו הכתרוגים. אני עוד יבהר עוד. אז ישו מחשבתו הרעה על ראשו, בירורם אני יודע להתאם מבחינת מחשבה עליונה דייקה, שעלייה זו גורמת להם הירידה והתחייה לחוץ. כי נביאותם למטה הם תופסים מקום כלל שממית בידיים ותפס. כלומר, דווקא מחשבתו הרעה שחשב יודעים על ראשו, דווקא זה ישיב את המחשבה הרעה. כלומר, דווקא הבירור, העלייה של המחשבה, אל הראש, היא גורמת שמבררים את המחשבה הרעה החוצה. ובמשל, והם כמשל השמרים שהם ביין. כמו שכתוב, ויגר מזה אך שמריה ימצו שהם הם מבחינת שמרים, שכשהם למטה כך יפה להם. וזאת הסיבה שכל הרשעים מגביעים את עצמם קודם הפלטם, וכמו שהיה באמן שגידלו ונוסו על כל השרים. כמו שכתוב לפני שבר גאון. והיינו דכתיב מתגביע כנשר, משם מורדך נאום השם. משם דייקה, שהגבהתם ועלייתם למעלה היא גורמת השפלתם ומפלתם, ושלא יוכלו לעמוד במקום גבוה מדרגה עליונה מבחינת ספר, וכך ימחו מספר חיים כתיב. כאילו כל הסערה נמצא בחוץ למטה, אז הוא במקומו. רגע שהוא עולה למעלה אל המחשבה, אז מתברר החיסרון שלו, הפגם שלו, ואז הוא נדחה. אז כאילו הרווחנו מזה שהוא עלה. הרווחנו מזה שהמחשבה הרעה קיבלה מקום. נמל. רוצה להגיד שהפסוק הזה קודם כל נדרש לפשוטו. אמר עם הספר על שום מחשבתו הרעה שחשב היהודים על ראשו. מבואה לפני המלך, למה פשט? מבואה לפני המלך, כשאסתר באה לפני המלך, אז המלך אמר, נתן פקודה, שעל ידי הספר החשיבו את מחשבתו הרעה של המן אשר חשב היהודים על ראשו. הוא רצה להרוג את היהודים, ונצטבו היהודים שהם יכולים להגן על עצמם, להיקבל עמוד על נפשם, ואז המן חטף, המן וסיעתו. אני קודם כל אפשר, הפסוק הזה זה כמו שאומרים היום מחובס. כי מה עשה המלך אחשוורוש שביקשה ממנו אסתר להפר את גזירת המן, במקום להגיד שברור שגזירת המן צריכה להתגלגל מכל המדרגות ואין בה שום צד, בסדר, אמרתי, אבל לא ידעתי בכלל מה מדובר ועל מה זה, ולטל אותה לחלוטין. אז הוא מתחסד שלפי החוק שנעשה בטבעת המלך אין להשיב, שאי אפשר לבטל. חוק חלוט, כמו שאומרים היום, אי אפשר לבטל את החוקים. אז מה לעשות? אז מצאו איזה טריק. מותר ליהודים להתגונן. אפילו לא אומרים שהם חייבים, אפילו לא אמרו שיש פקודה לזה להרוג. מותר ליהודים להתגונן, ובעצם נראה מי ינצח. באמת, המגילה מספרת שזה שמרדכי הגדול בית המלך, שהיהודים, ואז כבר נפל פחד היהודים עליהם, זאת אומרת, זה כבר הכריע. אבל הפקודה עצמה הייתה ממש נלגת. אז איך מספרים את זה? בבואה לפני המלך, אמר המלך שנבך נתן את הזכות הכי אלמנטרית שהיהודים יכולים להתגונן? לא. המלך אמר, ישוב מחשבתו הרעה שעכשיו יודעים על ראשו. המלך אמר שלא רק צריך להציל את היהודים, אלא להתנקם באויביהם. איזה מלך. כלומר, כאילו המתיקו את העניין. שבמקום להגיד שרק נמנע הגזרה, אז קרה דבר עוד יותר גדול, שזה נהפך עליו. וזה גופה, נחמה ועידוד וחיזוק גם לאותם דברים במבונים הרוחניים. כי בא איזשהו מחשבה רעה, איזשהו עירור. האדם היה אומר, מה לי ולצרה זו, מה צריך את כל זה? והיה עדיף שלא היה בכלל. אומרים לו, עד רבה ישוב מחשבתו הרעה, שחשב ידים על ראשו, שדווקא ידי זה הדברים מתפרזם. שכל עכשיו מחשבה רעה לא באה לידי ביטוי, לא באה לידי גילוי, לא עולה אל המחשבה. היא נמצאת באיזשהו מקום, ונשארת שם, ובעצם העולם לא עולה. לא משהו, לא שלם, לא מתוקה. אבל ברגע שכאילו עולה, יוצאת מהמקום הצדדי שהיא נמצאת שם, אז יש הכרח לברת. יש הכרח לדחות אותה החוצה. אז אם אלה אפילו הרווחנו. עכשיו אנחנו בעולם יותר טוב, יותר שלם, יותר מתוקה. יש כמו שזה בעצם העבודה שלנו. כל עבודת האדם זה הבירור. ונשאמו על הרשעים לפני שיבר גאון. והם נכתים לדבי הקנשר, משם הוצרנו משה, משם דייקה שקבעתם ילתם למעלה, ועומת השפעתם ופלתם, ושלא יוכלו לעמוד במקום גבוה מנגע לנער מבחינת ספר, ורח עם החום הספר חיים כתיים. ולכם, נעצנו לפני כמעט שבועיים, יום ראשון הקודם, רבי גלב נשטיין, זה בא לקהילה כאילו, שלנו ברמת גן, נתן סליחה, אתם יודעים שהוא מסתובב בהרבה מקומות, יותר מ-100 כבר, והסביר את העניין, את המאבק שלו, מול הגלים הפוסט-מודרניים, מול כל העניינים של פירוק התפיסות האלה של פירוק המשפחה. אז מה שנראיתי שהוא דיבר על המלחמה הזאת, אבל בעין אופטימית, בעין חיובית. קשור או לא קשור, אדם בפני עצמו, אבל זה מישהו גדל פה כמה שנים, שנים הראשונות המשמעותיות של הלימוד שלו היו פה. באמת, גר אפילו באותו בניין, את ההורים, את הרב. אז הוא אמר שהקדוש ברוך הוא, אם נשאל איך הוא מתגלה אלינו, ציטט מערב חלב, זה דרך מה שנלחמים בנו. איך נדע מה הנקודה העיקרית בכל דור? זה על מה נלחמים. מה שנלחמים זה הנקודה העיקרית. זאת אומרת, באותו זמן הרב חלב שם אמר שהנקודה העיקרית זה ארץ ישראל. ראית שכל האומות לוחצים על זה. שאומר, ארץ ישראל כבר הוכרה. פה אני מוסיף בסוגריים, אני מייטל. שכבר הוכרה. מה, כולם מתחרים, לדבר על הביקה וזה. נו, לך תדע אם זה לא תחפושת. כאילו, מה התחפושת ומה הדבר העיקרי? אני חושב שיש ויכוח היום קצת בין ה... האם משתמשים בנושא הדתי כדי להסיט את העם, כדי שבסוף להשפיע על הנושא המדיני, או שמשתמשים בנושא המדיני כדי להסיח לדעת בשביל לנצח בתחום הדתי. אני חושב ויכוח עם בתי מדרש, מה בעצם הלב, הלב של העניינים. בסופו של דבר זה הסוגיות קשורות, כן. כבודו וחוסנו וסיפות קומתו של עם ישראל ודאי קשורים גם למסורת שלו ולאמונה שלו ולתורה שלו. התורה שלו, האמונה שלו, המסורת שלו קשורים לכבודו, חוסנו ותוקפו וסיפות קומתו. טוב. אז הוא אמר, זה שעכשיו הדברים כאילו לפעמים אותו וציטט שהבנות שלו אומרים מה העיקר בחיים? המלאגן או המנוחה? המלאגן זה לפעמים אתה קצת זה, אבל אתה חוזר לשקט. השקט זה העיקר. אמר לא, השקט זה המנוחה לקראת הבלאגן הבא. זה העיקר. כי זה ההתמודדות, זה הבירור. זאת אומרת, כאילו, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה, איפה תמצא את, את המעמקים שאולי אתם לא מכירים, זה דווקא דרך המקומות שצריך שם להילחם. אני מוכרח לומר שזה ודאי ניסוח נכון. כשאמת זה יכול להתגלה כשהמלחמה תהיה שלמה. ומה שמתתתים בשם הרב יצחק, משפט ידוע, בעצם בשם בעל שם טוב, שיש הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה זה קודם כל באמת לזהות את הרב, ואולי אפילו קודם כל באיזשהו בהירות. אחר כך הבדלה, זאת אומרת בהירות, מה טוב, מה רם, שההכנעה זו אולי יותר תגובה כמעט אינסטינקטיבית, בריאה, והבדלה זה כבר יותר מחשבה. מה יש פה, במה זה מתבטא, מאיפה זה בא, מה צורת המחשבה של מה שאתה מתמודד איתו. ואחר כך המתקה, שאפשר לראות את הניצוצות שגנוזים בכל דבר, בכל מקום. נכון, התהליך השלם הזה הוא גם זה שפותח למדרגות חדשות בעבודת השם. בצורה יותר פשוטה, שכל דבר, כל דבר שאינה ואמינה, אז הוא מובן מאליו. ברגע שיש מחשבה רעה, יש לו מחשבתו הרעה, שעולה מחשבה רעה לראש, כאילו שיש ואמינה אחרת, אז זה כבר לא מובן מאליו, אז צריך לבחור. והצורך לבחור הוא בעצם מדרגה, הוא בעצם רווח. והבחירה המחודשת היא בעצמו, מה שהוא אומר פה, דחיית הרע, החוצה. מה אני דכתיב מתקבע כנשר, משם מותחנו עם השם, משם דייקה, שהקבעתם ועלייתם למעלה, היא הגורמת השפלתם ומפלתם, וכפי שלא יוכלו לעמוד במקום גבוה, מדרגה עליונה מבחינת ספר. נפירח עם אחו מספר חיים קטיים. מה שאין כן, כשהם למטה, הם תופסים מקום כלל. כמשל צועק שיהיו בית הכיסא או בהשפעה של המקומה הראוי לה. מה שאין כן, כשמחצים לבית, דוחים אותה לחוץ. אז שאלה גדולה, מה היינו מעדיפים שהצועה תישאר בחוץ? אין לנו שקט. באמת כן, היינו מעדיפים. אבל במסובב המסיבות, שלפעמים זה נכנס, צועה או מחשבות שהן כאלה, כדי שיהיה הכרח לברר ולדחות את זה לחוץ. והנה התעלותם מבחינת ספר מחשבה עליונה, ואחרי התעלות כנסת ישראל, שהוא בחינת נקודת פנימיות הלב, מבחינת ומדרגת לפני המלך. מה שאין כן כשהיא למטה, וצריכה היא בעצמה להתברר, עדיין אי אפשר להיות ברור אחר במדרגת השמרים. כי זה קודם כל תעלה את הכוחות הטובים ותעשה שם הבירור. אחר כך יהיה אפשר להתחיל לברר גם כוחות רעים, שליליים ממש. אז יש מה לעבוד איתם. לכן, עדיף שישארו שם במרתף. יש את זה קצת במושגים שלנו. יש את דבר שימצא המרתף, אז הוא כביכול לא מתייחסים אליו, אבל הוא גם לא עושים איתו כלום. וזה לא שהוא לא נמצא, הוא מסתיע משם. הוא יוצא מהמרתף, לבית, לראש שמש, אז כבר יש הכרח לברר, להתמודד. אז המרתף יכול להיות גם כמו תאומות הנפש, כוחות עמוקים, מסתרים הרבה פעמים. אז לפעמים הם שקועים למשם באיזשהו מקום. אבל אם זה עולה, עולה למודעות, עולה לבירור, אז יש דווקא אפשרות לעשות איתם משהו, לתקן, להמתיק. וכך הוא ממש בנפש הבהמית, שבכל אדם פרטות. אי אפשר להתברר. אדם להפריד הרע שבא מהטוב, והפך הטוב שלו עם חשוך לאורה, אני מדבר פה על ההמתקה גם, הטוב שבא. אז אי אפשר להפוך אותו לסיטואציה קדושה, אם לא שתתברר תחילה נפש האלוקית, ולהתעלה למעלה, מעלה, על ידי בירור לבושים לקדושה, של מחשבה, דיבור ומעשה, נדברים על ידי עסק תורה ומצוותיה, שמתפשטו בשתשלות עצמיון ברוך הוא. יכול להיות שבירור בנפש האלוקית, לכאורה זה לא בירור בין טוב לרע, אולי זה בירור מאלם לגילוי, שיצא לפועל. איך אפשר לומר? ואז יש גם את האופציה לברר את הנפש הבהמית. וזהו, והייתה נפש אדוני זכורה בתור החיים את השם, הוא רצון העליון. המלביד הנפש מלא אותה למעלה מעלה לבחינת גולגול תקנן, כמו שכתוב, קום אחר הפסוק, שתראו את ראש כל הדת מישראל, תחו לו לגולגול אותה. אז זה מה שאומרים, מפורים, שחייב איש הנה סיבסומן, אני לא ידע, בן ארור אמן לברוך מרדכי. כמובן הפשט, יש אדם ברמה כזאת שהוא לא יודע. אבל כבר דרשו, דרשי רשומות, דרשה מפורסמת, שהוא לא ידע מה הרווחנו יותר מברוך מרדכי או מארור אמן. כי בזכות ארור אמן, אז נעשה כל הבירור הזה. אחרי שבאחד ממאה הפורים, זה צייץ אל הרב וייס, מישהו על צייבים שליטה, והיה שם הרב זאב סטונוביץ', שהוא בקיא בהיסטוריה. אז הוא אמר, יש את השאלה היו דואל, למה מרדכי בכלל להתעסק עם המן? זה גם מזכר בגמרא. מה עשה לי איש ימיני? גם האם לא היה איזה צד להגיד שזה לא ממש עבודה זרה, זה היה לכאורה השתחווה של כבוד, וגם מקסימום תנתק מגע, לא יודע, תיפגש איתו. קצת משהו שזה היה התרסה. אכן אורי זה כאלה שכעסו עליו, אבל זה פידו עליו. אז זה אומר מה? שזה, אחר מה, הניסוח אולי דיבר על זה שהוא רצה דווקא לדחוף את העניינים, כדי שהנושא של בית המקדש יתקדם. כבר היה שם בדיוק התקופה שעצרו את בין בית המקדש. אז מרדכי רצה לצבור כוח בתוך הצר המלכות, לא רצה להוריד את הראש. כמעט אפילו הזמין את האימות כדי ש... תורה יותר פשוטה, יכול להיות שזה גם מה שהוא אמר, אבל זה אותו תורת הסתכלות. שמרדכי ידע שיש, הרי מאיפה באו כל השנים מ-5 אלף איש, אחר כך ש-300 ו-500, מאיפה הם היו? שם הרשעים, אנטישמים, היו שני ישראל. זה קצת רדומים. זכות כאילו להוריד את הראש, כאילו השערה תידחה. בסוף היא טובה. זה מצב עליי יותר קשה ויותר מסובך. אז אומר אדרבה, הוא מתגרה באמן ונותן לעסק לצוף. נותן לעסק לעלות. אז קודם כל אמן חושף את עצמו. יש לו לכל שאמן, אמן שנת היהודים, קשה לאמן שהוא אביא להם. מה שמרדכי לא השתחווה לו, הוא החליט לגזור גזרה על היהודים. קשה לאמן. יכול להיות, כאילו, באמת, הוא מצויע קצת שם, כמו איזה אדם שבו פועל לפי האימפולסים כזה, פועס, אז הוא. אבל ודאי שאתה בו שנאה כרושה. אלא מה? אז כאילו יוצא שמרדכי אפילו קצת הציט את זה. אבל מרדכי אמר, אם נחכה, אבל שזה יתעורר, ואחר כך אפילו למען הייתה תוכנית מגירה, אפשר לעשות את זה לאט לאט, לעבר לנו את העיניים וזה, ומרדכי שם את זה על השולחן. שיתעצבן ושיהיה קשה ושיהיה זה, וצריך להתמודד איתו. הוא כולה העלה אותו. העלה את מחשבתו הרע על ראשו, לראש. ודווקא כדי להפיל אותו, לדחות אותו. באמת, יש משהו שזה אפילו... הייתה אסטרטגיה של מרדכי. בזכות זה הרווחנו. הסבר שלישי, שהוא גם באותה רוח, שמרדכי חשב שיש סכנה להתבוללות. זה ממש בפשט, שכלו מסובתו של אותו רשע, והמשתה, וכל המשותפים בו, וזה. ואם הכל יהיה באווירה טובה וזה, אז בואו לא תמשיך. אבל אם הוא יגיד, אני בהתקיפות קומה, עכשיו, הוא לא בא להכריז מלחמה, אם הוא היה, אמן היה אומר, תשמע, יש פה יהודי, הוא דתי, הוא מאמין, אני לא נוגע בו. אז הגוף היה זוקף קומה של היהודים, כן? כמו שמרדכי התכוון דווקא למחפש מלחמות, מי אמר. אבל לפחות להגיד, אנחנו לא כפופים. לא כפופים, אז יש כבוד, יש כבוד, אז אנחנו... גאים בעצמנו, גם כשאנחנו בגלות, ואז שומרים על עצמנו, שומרים על עם ישראל, על המסורת, על התוכן, על הקדושה שלנו. אבל זה היה סיכון, זה הרגיז. אבל בזכות של שזה הרגיז, אז זה הוריד את המסכה. חשבו שהכל נחמד, הכל יפה, אפשר רק להיבלע בתוך הפרסים. לא. פתאום זה הוציא את השואה, כן, ואת השמרים, הכל עלה. עכשיו כולם מבינים שאין היהודים מה לחפש במשתה של אחשוורוש, וצריכים לחזור אל עצמם, כמו שאת כל היהודים הנמצאים בשושה. אז כל זה, זה באמת גם מתכתב עם הפשט, מה שהוא אומר, שדווקא עלה את המחשבות. את חוזרת לדוגמה שהזכרתי מקודם, גם הדעות הקוסביות שמופיעים בדור שלנו, הם... שוב, אנחנו לא מרדכי, אפשר להגיד שלא הזמנו אותם. אבל זה... אולי יש כאלה קצת לקחו על עצמם, לא יודע. אבל אפשר להגיד בעיקר שזה יזמה אלוקית, כן. שהדברים יעלו, כדי שיתברו. אז זה השליחות שלנו. כן, אני באמת נזכה. ש... משהו צריך להתברר, ושהכוחות שאמן מסמן יגיעו לאיפה שהם צריכים להגיע. ואם הרב זצ"ל אומר שיש איזה ניצוץ, אז צריך לעלות גם אותו. ושמועקת הכוחות שהם קשורים למרדכי, יבואו בכל הפאר והלבוש, מלכות, חג, וחור, תלם זהב.